הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
חשבתי שאפשר לעשות רפואה מקרבת שהיא קצת שונה, ובעצם בחרתי בדרך הזאת כי אני רציתי לעשות, להדגים או להראות בשביל עצמי קודם כל, אבל אולי גם בשביל אחרים, שזה יכול להיות אחרת. לא חייבים להיות גבולות מאוד חזקים ביני לבין המטופלים שלי, מערכת יחסי הכוחות מאוד הפריע לי, אז אני רציתי להיות טיפ-טיפה תלוי במטופלים שלי.
המרואיין שלנו היום הוא רופא ואקטיביסט. הוא מאמין שבאמצעות פתרונות חדשניים ורפואה הוא יצליח לשפר את חיי הקהילה שלו, את הנגב ואת העתיד של התושבים שלו. שלום, אני רוני לינדר ואנחנו בפודקאסט על הדרך. שלום אסי סיקורל.
שלום רוני.
אז אנשים יודעים מה זה רופא משפחה, כירורג, רופא ילדים, אפילו גסטרואנטרולוג. אבל מה זה רופא כפר?
רופא כפר זה סקטור מיוחד בתוך רפואת המשפחה, זה בעצם רופא ראשוני שמטפל בקהילות קטנות וכפריות, ממש ליד הבית. אני וכל החברים שלי מטפלים בבני כל הגילאים, מההיריון ועד הארון, ככה אני קורא לזה. אנחנו מספקים בעצם שירות של רפואה ראשונית, אבל פלוס יש לנו אחריות כללית על הבריאות של כל הקהילה, כך שאם יש איזושהי התפרצות זיהומית באחד מגני הילדים, האלמנטים האלה של, נקרא לזה, בריאות הציבור, שלא מתבטאים בדרך כלל, נגיד אצל רופאים בעיר, מאוד, מאוד מאוד חשובים אצלנו. ומעבר לזה, יש לך מקום, בתור רופא כפר, יש לך מקום מיוחד בקהילה, הייתי קורא לזה סוג של פרנס של הקהילה. לא, אני לא חושב שאתה יכול להיות מנהיג פורמלי של קהילה כזאת, אבל אתה מישהו בעל משמעות בתוך הקהילה, זה בא עם הרבה אחריות.
זה משהו שלומדים, יש התמחות בזה, זה או שזה משהו שאתה המצאת, יש עוד רופאי כפר בישראל?
אז תראי, אנחנו 150 רופאי כפר, אז זה די ברור בעיניי שמי שרופא כפר שעובד במרפאת מושב או במרפאת קיבוץ שמאוד קרובה לעיר גדולה, אני מניח שזה מודל אחר קצת מאיך שאנחנו עובדים. למטופלים שלי, 40 קילומטר דרומית לבאר שבע ומעלה, אין להם אפשרות אחרת, אני הרופא שלהם, ועם הדבר הזה מגיע הרבה אחריות. אני בחרתי לגור בתוך הקהילה הזאת כדי לדעת להכיר את המטופלים.
אז בוא באמת תסביר מה ההבדל בין רופא כפר לרופא המשפחה שלי במרכז תל אביב.
תראה, אנחנו שנינו מומחים ברפואת המשפחה. רופאי כפר בדרך כלל יהיו רופאים שאוהבים לטפל גם בילדים. רופאים שאוהבים, ושוב זה משתנה, אבל אוהבים לעשות יותר דברים, לעבוד עם הידיים, לפעמים לעשות זריקות או לעשות תפירות.
דברים שלא קורים במרפאות אחרות.
כאילו קורים פחות. אני מניח שיש רופאי משפחה שאוהבים מאוד לעשות תפירות ועושים. אבל אצלנו המשמעות של להעביר מישהו נגיד למיון, זה בערך חצי יום של עבודה. רק הנסיעה והחזרה, והנגישות אצלנו, בטח בנגב, לרפואה יועצת היא הרבה יותר נמוכה.
אז זה בעצם מתחיל כסוג של אילוץ. אילוץ של חוסר כוח אדם ומשאבים?
רוב הדברים בישראל זה אילוץ שעשו ממנו אידיאולוגיה בסוף, לא? אני ככה זה מרגיש.
אז איך בנויה באמת המרפאה שלכם? אני מבינה שזה מודל אחר קצת ממרפאות שאנחנו מכירים.
אז תראי, זה מתחיל מהלימודי רפואה. אני הגעתי עם איזושהי ציפייה מסוימת להיות, אני אוהב אנשים ולהיות קרוב לאנשים, ואני גיליתי איזה מקצוע שהוא מאוד טכני ומאוד אפיזודי. מטופל מגיע למחלקה, נמצא יום וחצי יומיים ונעלם, ואתה לא יודע, אתה לא יודע איך לסגור את הסיפור. זה היה לי מאוד קשה עם הדבר הזה ועם הדבר הטכני מאוד. ואני רציתי מערכות יחסים שלמות שנמשכות לאורך זמן, עם דמויות עגולות ולא עם דמויות שטוחות. זאת אומרת, חשבתי שאפשר לעשות רפואה מקרבת שהיא קצת שונה, ובעצם בחרתי בדרך הזאת כי אני רציתי לעשות, להדגים או להראות בשביל עצמי קודם כל, אבל אולי גם בשביל אחרים, שזה יכול להיות אחרת. לא חייבים להיות גבולות מאוד חזקים ביני לבין המטופלים שלי, מערכת יחסי הכוחות מאוד הפריע לי, אז אני רציתי להיות טיפ-טיפה תלוי במטופלים שלי.
מה הכוונה תלוי?
אתה גר בקיבוץ, מי שמקפלת לך את הבגדים ומגייסת לך את החולצות, היא גם מטופלת. המשמעות היא שהמערך יחסי כוחות הוא הרבה יותר שוויוני. אני חייב להיות עם יד רכה, ולא להיות עם יד קשה. לא יכול להגיד לאף מטופל שלי כמעט, תשמע, אני לא רוצה להיות רופא שלך, כי אני יודע שאנחנו מגדלים ילדים ביחד, אנחנו חיים ביחד, אז זו הייתה השאיפה הראשונית שלי, לעשות משהו אחר ממה שלמדתי, ולהראות שזה אפשרי.
לא, מודל נטול דיסטנס, שבעצם מקטין את פער הכוחות בין הרופא למטופל.
אתה גם ככה חזק. מטופל מגיע אליך עם פער ידע גדול, עם שאלות שבואים בעת זה, אני פשוט חשבתי שזה יותר מדי, ושאני רוצה להיות גם קצת תלוי. אני רוצה שמנהל את בית הספר של הילדים שלי תגיע אליי ותדע ש... אולי לא במילים, אבל שזה יהיה באוויר, שאני תלוי בה והיא תלויה בי, ושאנחנו לא שני אנשים טכניים שנפגשים אחד עם השני ולא מכירים. אני חשבתי שזה עושה אותי רופא יותר טוב. יש לזה מחירים כמובן, אבל זה עשה אותי רופא יותר טוב, ככה אני לפחות חושב.
מה למשל המחירים?
המחירים הם שהמערכות יחסים הם מאוד רבות ממדים. שאם מישהו... שגידלת איתו ילדים, שחגגת איתו חגים, מקבל סרטן סופני פתאום. עכשיו שזה לקח לי כמה שנים להבין את המשמעויות האלה, אבל זה הופך ונהיה כבד.
הכל מאוד אישי.
זה מאוד אישי. לפעמים זה מרגיש כמו בן משפחה. הצעד השני של זה, זה שהילדים שהתחלתי להיות רופא שלהם בקיבוץ, היום הם הורים צעירים. ולפעמים זה מרגיש... כמו דוד כזה, אז אני צריך לעצור את עצמי, טוב, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? טוב, מתי אצלם כבר להסתובב בעולם ולעבוד בעגלות וזה, או טוב, אתם תחיים כבר הריון, אז כאילו, בשלב מסוים, אתה מוכרח לדעת לבנות הרבה קירות, שהקירות האלה הופכים להיות גבוהים יותר ויותר, אתה לא יכול לדבר על מה שקורה בעבודה בבית.
כי גם אשתך מכירה את הפציינטים, וילדים יחד עם המטופלים הצעירים וכולי.
אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי שותק. יושבים בסיטואציה חברתית, אני שותק. כבר היו רגילים שאני ברקע ולא מה זה, יש משהו. ואחר כך שמתי על זה אידיאולוגיה, בסדר? אמרתי לעצמי, טוב, מרפא שבטי, תמיד היה יושב בצד, הוא לא יכול להיות במרכז. אתה יכול להסביר לעצמך, מצד שני, זה הופך להיות מחיר שלאט לאט נהיה כבד, אני לא יודע... אבל אני חושב שבזכות זה אנשים ראו, כמובן שאני לא היחידי בארץ שעובד ככה, שיש עוד אפשרויות שרופא משפחה יכול לטפל גם בתינוקות ובילדים ולעשות טיפת חלב ולעשות מעקב והריון, והתחילו לבוא תלמידים ורצו מאוד, וזה משמח אותי.
אז באמת זה מעלה את השאלה, זה בעצם הולך קצת נגד המגמות העולמיות של התמחות ותתי התמחויות, ואם יש לך בעיה בזרת אז רופא כזה ובעיה בברך אז רופא אחר. אתה חושב שמודל כזה יותר הוליסטי שאתה מתאר פה ויותר קרוב יכול גם להיות משוכפל במקומות אחרים בארץ שהם לא פריפריה רחוקה שיש באילוצים?
אז תראי, אני שואל את עצמי האם כל האנשים צריכים את אותו מענה בדיוק. אין לי שום ספק שאנשים מבוגרים עם בעיות מרובות היו רוצים יותר מקולת מאשר סופרמרקט, ואני מודע לזה שאני אפילו לא מקולת, אני מפעיל קיוסק. אבל זה קיוסק שאתה יורד עליו למטה ואומר מה העניינים בבוקר ועוצר שנייה לקרוא את הכותרות של העיתון והבעל קיוסק מאפשר לך לקפל את זה בחזרה ולהחזיר לה זה קיוסק. אני חושב שככל שהמורכבות של הבעיות נהיית גבוהה יותר ככה יש יותר צורך בזה ופחות במפעלים גדולים, כי צריכים יותר לתפור את המענה לבן אדם, לכן צריכים להכיר אותו. אני חושב שיש לזה מקום גם לאנשים יותר צעירים ובריאים, בייחוד בעולם מנוכר.
לפחות חלק מהמודל, אתה אומר.
אני חושב שרפואה מתועסת, שהמשמעות שלה שאת או אני מקבלים אותו אורך תור כמו פלמחניק בן 90, היא רפואה שהיא לא נכונה, לא למטפלים ולא למטופלים. לא שאני אומר שהפתרונות לזה הם פתרונות קלים, אבל אני חושב שקיוסק מאפשר יותר תפירה אישית.
טוב, בוא נדבר קצת, נרחיב את המעגן, נדבר קצת על הנגב. הסיפור שלך הוא לא רק על המקצוע של רופא כפר, הוא גם סיפור על רפואה בפריפריה, בנגב, שאתה פועל בתוכו. ואתה בכלל נולדת במרכז, איך הגעת להיות רופא בנגב?
אני למדתי רפואה בבן גוריון. ובשלב מסוים, כשהחלטנו להקים משפחה, אינבל, אשתי ואני, היה לי ברור שאני רוצה לגדל את הילדים שלי בשבט ובקהילה, ולא לא בעיר. רציתי לגדל ילדי חופש ולא תרנגולות חופש. אז אנחנו חיפשנו קהילה, במקרה בקיבוץ רביבים היא התפנתה משרה ואיזושהי דירה, אז באנו לשם. ואז בעצם אני גיליתי את האפשרות לעבוד בכזו סיטואציה, וזה פשוט הקסים אותי, כי זה מה שחיפשתי, חיפשתי קרבה, ולהיות חלק משבט. ואחר כך אתה כבר מתאהב כבר באזור, אתה לומד את האתגרים שלו, ואתה רואה שאתה יכול מהמקום שלך, מהשולחן של הרופא, לעשות שינוי נורא קטן, ואתה מרחיב לאט לאט את המעגל. אז מי לסדר ג'וב, מישהו מחפש פקיד קבלה, וחייל משוחרר מגיע אליך, ואתה עושה את הקישור, אז עזרת לשתי משפחות, ופתאום אתה רואה שאתה יכול לעזור לכל הקהילה. והרחבת מעגל ההשפעה מאפשרת לגעת בעצם בבריאות של הרבה אנשים. אם אני משנה משהו אחד, אנחנו מייצרים מסלולי הליכה או מתקנים בחוץ, אנחנו משנים את הבריאות של כל הקהילה. אותו דבר גם ברמה יותר רחבה.
וככה מהזווית שלך, של רופא משפחה בנגב, שמתנקזות אליו בעצם הרבה מהבעיות. ספר לנו קצת על מערכת הבריאות בנגב, מהזווית שלך, מעבר למספרים היבשים שכולנו מכירים, על מחסור ברופאים, מחסור במכשירים, מחסור במיטות.
אז יש איזה עיקרון בסיסי שפועל בכל מערכות הבריאות. המשאבים מתרכזים איפה שיש יותר משאבים, שזה נשמע מצחיק, אבל זה ככה, איפה שיש יותר רופאים, בדרך כלל יהיו גם תיאטראות, ויהיה גם בית ספר תיכון טוב, ויהיה אפשרויות, אז רוב הרופאים ירצו לגור שם, ולא באזור שיש באזור שלנו, לא היה עד לפני שנה בית ספר תיכון. שני הילדים הגדולים שלי למדו בפנימיה, זה מחירים מאוד כבדים לשלם. ומתוך זה, אתה מבין שבשלב מסוים, האוכלוסייה שהכי צריכה את השירותי בריאות, מקבלת אותם הכי פחות, לא רק בגלל ש יש חוסר שוויון בסיסי, אלא בגלל שהשירותים נשאבים באיזה כוח משיכה אל המרכז. זה לפעמים כמעט נראה טבעי. אז האוכלוסייה שלנו גדלה במהירות, זאת אוכלוסייה שהיא בבסיס שלה יותר הענייה, פחות משכילה, שיש לזה קשר ישיר לבריאות, והשירותי בריאות יותר קשה להקים אותם. אני חושב שעוד אלמנט שחסר מאוד, זה אלמנט שכמעט קיים בכל מקום אחר, זה אלמנט התחרות על האוכלוסייה שלנו, יש פחות תחרות.
איך אתה מסביר את זה? אנחנו רואים שקופות חולים מתחרות על חרדים, על ערבים, לאו דווקא על אוכלוסיות החזקות, גם על אוכלוסיות החזקות, אבל לאו דווקא. אז למה לתושבי הנגב פחות מתחרות?
אז תראה, א', אנחנו
נגיד למאזינים שבנגב אחוז מאוד גבוה שמבוטחי כללית.
נכון, אני כללית זה הארגון שלי, אני באמת חושב שנעשים מאמצים גדולים כדי לתת שירות כמה שיותר טוב בתנאים לא פשוטים, אבל קודם כל אנחנו מספרים קטנים, אנחנו מאוד מפוזרים, אז להקים תשתית יש מעין בשביל אזור שיש בו רק 5,000 איש. מה זה 5,000 איש? זה מרפאה קטנה, זה 4 בניינים פה. אז
והתמריצים שהמדינה נותנת לקופות לגיוס מבוטחים בפריפריה לא מספיק חזקים.
העובדה, שינוי נוסחת הקפיטציה והתקציב שמקבלת כל קופה עבור כל מטופל שמשוייך אליה, עשו איזשהו שינוי במפתח הזה ונתנו תקצוב עודף לכל מטופל
ששייך
לפריפריה גיאוגרפית. ואז אני חושב שבעובדה זה לא הביא את כל התוצאות.
מבחן התוצאה זה לא הביא.
עכשיו אני יכול להבין, מאוד קשה להביא רופא. אנחנו החלטנו לבנות את הקפסיטי אצלנו. מגיעים אלינו מתמחים, התנאי שלי זה שהם יעבירו את המשפחה לאזור, והשיח הוא כל הזמן אל איך אני בונה את השלב הבא. אותו דבר לגבי סיעוד, אותו דבר לגבי, אנחנו עובדים על קרנות מלגות, אנחנו מלווים אותם, אנחנו מחברים אותם לתוך הזה, כי ההבנה שלי זה שבנגב אנחנו צריכים לבנות לעצמנו את הקפסיטי.
אם היית עכשיו מקבלת המפתחות לקבלת ההחלטות של השלטון המרכזי, איזה שניים, שלושה דברים היית עושה כדי לשפר את מצבו של הנגב?
בפן הרפואי?
בפן הרפואי, כן.
בפן הרפואי הייתי מחייב היפר תחרות באזורי פריפריה, ומתמרץ בדרך כזו, כמו שאני רואה את המלחמה על כל שכונה בבני ברק, הייתי רוצה שהמלחמה תהיה ככה על המטופלים שלי. אני חושב שהנושא של בית חולים נוסף בנגב הוא נושא מאוד חשוב.
אתה בעד?
בעד עם כמה הסתייגויות. הסתייגות אחת זה שאי אפשר להקים בית חולים ולחסל את המערכת הקיימת באמצעות הקמה שלו.
אני חושב לקח שלמדנו מהקמת אסותה.
רק שהיא הרבה יותר חריף אצלנו. אם באסותה אשדוד כוח האדם נלקח מכמה בתי חולים, אצלנו זה לא יהיה או מהקהילה או מבית החולים היחידי הקיים. אני חושב שהדרך לעשות את זה היא באמצעות עברת התקנים והכוח אדם ובניית המחלקות מחר כבר בסורוקה, שתהיה מחלקה פנימית ת' ויוד שידעו שברגע שיהיה את הבניין, הם עוברות קומפלט לזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח את הקפסיטי מחר, כדי שהוא יעמוד בעוד 10 שנים ולא ירסק את המערכת.
אולי גם צריך לייצר יותר רופאים ואחיות כדי לעמוד באתגר הזה?
יש משהו נורא מעניין בדור של הרופאים הצעירים יותר, שלא היה, לא היה בדור שלי. אני חושב שזה שוב פעם אילוץ שעושים ממנו סוג של אידיאולוגיה. כשאני סיימתי רפואה, לא הייתה סיטואציה שלא הייתה מתחיל מיד התמחות. זה לא היה בלתי נתפס. היום, בגלל החסר בתקנים למתמחים, זה הפך להיות כמעט ברור מאליו ש...
יש תקופת המתנה.
האנשים מחלטרים שנה, שנתיים, ובמובן מסוים זה מזיק מאוד לפריפריה, כי... הם אומרים, טוב, אני חכה שנתיים לתקן שלי, והם מעדיפים את זה מלבוא לעשות איזושהי התמחות מצוינת באזור הצפון. ולכן אני, את הבעיה הזאת, אני מתקשה לחשוב, כי זה פשוט שינוי מחשבתי. אתה מסיים לימודי רפואה סביב גיל 30, אתה מחכה עוד שנתיים. ההתחלה של החיים המקצועיים שלנו היא מאוד מאוחרת, אז הכשרת יותר רופאים, זה בוודאי, אבל אנחנו צריכים להכשיר אותם מהנגב, ולא הם... אני לא רואה אותם באים.
ראינו לאחרונה את עניין הזה שצהל בעצם דוחה ודוחה את המעבר של 8200 לדרום, לנגב. זה משפיע בעיניך? זה שובר, באמת יהיה שובר שוויון אם הם באמת יעשו את המעבר הזה? גם על רמת הרפואה?
אני חושב שככל שאנחנו נצליח להביא אוכלוסייה חזקה אל האזור, יש משהו מאוד מעניין. שאומרים, טוב, אז אין להם מספיק שעות של רופא זה וזה, אז למה הם לא צועקים? אוכלוסייה שעובדת ושהמצב, התודעה שלה זה מצב תודעה של הישרדות, שלא מרגישה שהממלכה בכלל קיימת בשבילה, אלא היא צריכה למצוא הרבה פתרונות לבד, והמרחב הכפרי, את הרפואת חירום, נגיד מד"א, אנחנו צריכים לסדר לבד. אמבולנסים של, שהמועצה רוכשת על בסיס מתנדבים. אתה לא מאמין שקיים שלטון מרכזי שהוא בא בשביל זה. אז גם זה וגם אין מסוגלות לארגן מחאה, אין מסוגלות לארגן אפילו לא מכתבים. והדבר היחיד שיכול לפצח את זה, זה להביא אנשים מאזור המרכז שבאים ואומרים, סליחה, מה זאת אומרת שלוקח 40 דקות עד שאמבולנס מגיע ל... לאיזשהו ילד מפרקס, מה פתאום, לא יקום ולא יהיה. עכשיו, במצב התודעה שלנו זה נראה נורמלי שזה לוקח זמן, ולכן אין ספק שזה מפתח. אני מבין למה צהל מתנגד, אני חושב שצהל מתחרה בסקטור פרטי על אותו כוח אדם, ואני ממש מבין את הבעיה שלו, אבל אני חושב שזה מפתח. הדאגה שלי מהצד של הרפואה בנוגע לת נקרא איזה תוכניות מיקור החוץ של שירותי הבריאות של הצבא, אני מנסה לחשוב איך באזור הדרום עם המיעוט רופאים אנחנו נוכל להכיל את רוב צהל ולטפל בהם על בסיס החברה האזרחית. אני חושב שהבעיה שצהל הוא גם וגם.
כלומר, אתה אומר בעצם עד שלא יהיו פה אנשים חזקים שעומדים על זכויותיהם, המחאות תמיד צריכות לצאת דווקא ממעמד הביניים פלוס, ככה ההיסטוריה מלמדת אותנו. זה קצת מזכיר את עניין הפרוטקציה, נכון? שאנחנו אומרים, בגלל שמקבלי החלטות לא חווים את מערכת הבריאות כמו שחווה אותה האדם הפשוט, כי יש להם פרוטקציה שכל כך מושרשת במערכת, הם פחות דחוף להם לתקן אותה.
אני אפילו יכול להגיד עוד יותר מזה, אם אני מסתכל על השותפים שלנו מהתחום הכלכלי, אלה שמתקצבים אותנו, ואני מנסה לחשוב האם הם נחשפו למערכת הבריאות ולחשיבות שלה אפילו דרך ההורים שלהם, אני לא בטוח. זאת אומרת, סבא וסבתא שלהם אולי מאושפזים באיזה בית סיעודי, ולכן זה לא נראה. זה ברור שחינוך יקבל תמיד יותר תשומת לב, זה הרבה יותר קרוב למי שמתקצב, יש לך ילדים קטנים.
אין דרך להתחמק מהמערכת כמעט.
נכון, עכשיו הראייה שבה אני רואה את העניין, אני לא בטוח אפילו אם לא תהיה פרוטקציה זה ישנה, אני חושב שאנחנו צריכים במידה מסוימת לבגר את הקדר של, המקבלי החלטות, לפחות ברמה מסוימת.
בהקשר הזה באמת נזכיר את נגידה לשעבר קרנית פלוג, שיצא לה ללוות את אמא שלה באחת המחלקות הפנימיות, וזה באמת גרם לה אחרי זה לצאת עם העניין הזה ולמחות על מצב המחלקות הפנימיות.
עכשיו צריך לזכור שהאוכלוסייה שמגיעה אלינו, אלה שמאושפזים אצלנו, אלה שצורכים את שירותי המערכת, זו אוכלוסייה חלשה. לא יהיה מי שיעשה להם מחאת העגלות, זה לא יקרה.
בואי נדבר קצת על האתגר של המגוון של האוכלוסייה שיש בנגב, זה באמת כמיליון תושבים.
And growing, וגדל.
וגדל, ומאוד מאוד מאוד מגוון, אוכלוסייה בדואית מאוד גדולה, הרבה ערבים, יהודים, וגם חתכים סוציו-אקונומיים, איזה אתגרים זה מעמיד בפני המערכת הרפואית?
זה נראה לי כאילו כל כך חלק מתוך היום, יום שלי שאני כמעט ולא חושב על זה, אבל עבדתי שנה וחצי בכפר בדואי בלתי מוכר, ואני מוכרח להודות שאפילו בתוך הנגב, הכפר היה בדרך שאני נוסע לעבודה, אז עוד עבדתי גם בבית חולים, ואף פעם לא נכנסתי פנימה. זאת אומרת, רק כשנכנסתי לעבוד בתור רופא, ושוב, זאת הזדמנות נדירה, זאת אומרת, איפה אתה יכול בתור, נגיד בחור צ'יק ישראלי משכיל, להיכנס ולדבר עם אישה בדואית, שבאה אליך עם התינוק שלה, ולשמוע ממנה על האתגרים שלה. אני חושב שזה מה שמקסים בנגב. אני חושב שאם אנחנו מדברים על הקיום המורכב שלנו ביחד, אני דווקא רואה את המודל שלנו, של הנגב, הציר בין מרכז לפריפריה, נותן לנו יחד עם השותפים שלנו של הנגב איזושהי שותפות, שאני רואה פחות מנה בצפון. אנחנו עובדים ביחד, חלק גדול מהמנהלים שלי הם מהאוכלוסייה הבדואית בכללית, ועוד משהו שמאפיין את מערכת הבריאות, זה שזו מערכת שלא עובדת בסגרגרציה, זו מערכת שבה אפשר לעשות ניוד חברתי, ואנחנו יכולים לעבוד ביחד, כמובן שתמיד אפשר לשפר, אבל כמעט מישהו מכמעט כל אוכלוסייה וכל שבט יכול להגיע עד לדרגים באמת גבוהים. כי בני אדם זה יצור חכם, וכשהם רואים איך הם יכולים לתאב את החיים שלהם ושל הילדים שלהם, הם ילכו לשם. בגלל זה אני אופטימי, גם גבי רפואת המשפחה, גם גבי המקצוע שלי.
תגיד, לא מתחשק לך לפעמים פשוט לעבור למרכז הארץ, לשכוח מכל הקשיים האלה ולחיות קצת יותר ברווחה, גם בתוך מערכת הבריאות?
תראה, הזהות של הנגב מרותכת אליי לאישיות, כמו שהזהות של הרופא מרותכת אליי לאישיות. קשה לי לראות את עצמי בלי זה. אני חושב שזה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הנגב. זאת אומרת, אני לא חושב שבשום מקום היו מאפשרים לרופא משפחה מן השורה להקים שירות כמו שהוא מוצא לנכון, ולגייס תרומה בשביל לבנות מרפאה חדשה ולהביא עוד כוח אדם. ולכן הנגב במידה מסוימת הוא גם, כמו שמסתכלים על הפריפריה באוסטרליה, הוא גם אוטבק, והוא גם פרנטיר, הוא גם בחזית, והוא גם מאחור, וזה מרתק בעיניי, זה מקום שטוב להיות בו. האם כל החיים אני אהיה שם? לא יודע. הרבה תלוי מה הילדים שלי ירצו לעשות שהם יהיו גדולים.
יותר מאוזנים. יש לך בלוג וטוויטר, ואתה מספר שם קצת פייסבוק, אתה מספר שם על החוויות שלך כרופא. מה זה נותן לך?
אז זה היה חלק מתוך המסע האידיאולוגי שלי. כשאני למדתי רפואה, זה היה מאוד לא מקובל לומר שאתה רוצה להיות קרוב למטופלים שלך. זאת הייתה דרך מאוד מאוד בודדה. קודם כל להגיד, אני רוצה להיות רופא משפחה. מה, אתה רוצה להיות רופא? רוב הלימודים הם בבית החולים, אז הרגשתי בודד. והרגשתי שהדרך המחשבתית שלי, אני חייב דרך לשבת ולכתוב אותה בצורה קוהרנטית וגם לדען אותה. ובדיוק התחילו בלוגים, מדבר על 2005, אז התחלתי לכתוב, וזה תפס איזושהי תאוצה הביאה אותי גם לדעת לחדד ולבטא בדרך טובה את מה שאני חושב, שזה מאוד חשוב. מה שהכתיבה נתנה לי, זה נתנה לי איזושהי יכולת לשאף את המסר שלי לאט לאט בדרך שבה אני יכול לתקשר אותו.
וכבר נגיד שהיו לך כמה וכמה ציוצים ויראליים שעברו כאש בשדה הטוויטר. לפעמים זה גם יוצר לך בעיות מול המנהלים שלך, מול המערכת המאוד היררכית הזאת.
תראי, אני מהיום הראשון עשיתי לעצמי כמה כללים שאני לא כותב, שאני מאוד משתדל להקפיד עליהם, שאני כותב כאילו שהמנהלים שלי וכאילו שהמטופלים שלי קוראים. ואז הרבה פעמים יוצא סיטואציה זה נראה כאילו שזו כתיבה מאוד אישית, אבל היא הרבה פעמים, כאילו, היא הרבה פעמים כותבת על המטה, על האיך ולא על המה. אז זו מגבלה אחת שלקחתי על עצמי. אני חושב שיש באמת סימון גדול של האנשים שיהיו חלק מתוך הניקור. הרי אם אתה מכיר את הרופא שלך, ואתה מבין מה עובר עליו וכמה העבודה שלנו היא מורכבת וקשה, אני לא מאמין שאנשים היו קמים ומרביצים לרופאים. אני חושב שיש איזשהו רצון גדול מאוד בקרב הקהל, באמת להבין את החוויה המורכבת שלנו, שהיא באמת חוויה מקסימה. אתה יכולת לקום בבוקר ולעשות טוב רוב היום בתור רופא, אני טוב ומטיב. זה באמת משהו שאין כזה. ואז את באמת רואה שכאילו מצייצים. עכשיו, הרבה פעמים קל יותר להזיז קדימה דברים שליליים, אבל ואני מודה שלפעמים אני מרגיש איזשהו תסכול וזה פתאום יוצא, ואז זה עכשיו היו לי פעמים שבהם שאלו אותי למה כתבתי משהו כזה או אחר. אני חושב שאנשים מבינים את כנות הכוונות שלי, ואני חושב שאני ככה.
אנחנו גם בעולם שקצת קשה באמת לחסום מחשבות ואמירות ביקורתיות כלפי המערכת.
אני מוצא שככל שאני מתקדם, יותר קשה לי לכתוב דברים שאני, זאת אומרת, יכול להיות שיש משהו ברגע שאתה יכול לעשות דברים בעולם המעשה, אתה יכול פחות לדבר עליהם, וזה אולי, זה בסדר. אני עובר כרגע, אני נאלצתי להוסיף לכל החשבונות שלי, לדעתי שכל הדברים נאמרים על
דיסקליימרים.
עכשיו, אני מעולם לא חשבתי שמה שאני כותב אמור לייצג את המעסיק שלי או את המרפאה שלי או את המשפחה שלי, אני כותב, אבל אני מבין שאנחנו בעולם יותר מורכב. אני חושב שאנחנו לא צריכים לפחד ממנו. אני חושב שהאנשים צריכים לראות אותנו ואז גם יאהבו אותנו.
יש דברים שקורים כבר היום בשטח ונותנים לך תקווה?
אני באמת חושב שאם יש אתגר למערכת שלנו, זה להיפתח למערכות אחרות ולא לעבוד לבד. אני חושב שהפיצוח הכי משמעותי שאני עשיתי בכמה שנים האחרונות היה לייצר מערכת יחסי עבודה טובה עם השירות המקומי, עם הרשות המקומית, שזה משהו שבמערכת הבריאות כמעט ולא חושבים עליו. המועצות אזוריות, עיריות, מועצות מקומיות, הם כוח מאוד חזק שיכול לשמש מנוף בשביל לקדם שירותי בריאות. וברגע שראש רשות, כמו שמולי קריפמן שהיה ראש הרשות שלנו קודם, כמו אירן דורון שעכשיו מבין שזה יושב על השולחן שלו, פיתוח שירותי הבריאות מהווה חלק מהותי מתחושת הרווחה של האוכלוסייה, אפשר למנף ולפצות במידה מסוימת על זה שהאוכלוסייה לא נלחמת בעד עצמה. אנחנו יכולים לראות את זה, זה מלא אותי אופטימיות. צריכנו לגייס תרומה להקים מרפאה חדשה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא כל הזמן. ולכן אני חושב שהעתיד של המערכת שלנו תמון בשיתוף פעולה גם ברמות המקומיות וגם עם מערכות משיקות, אם זה מערכת חינוך או אם זה מערכת רווחה בטח, וסקטור שלישי וביזנס. אנחנו צריכים פשוט להרחיב את המינת שלנו ולצאת מתוך בועה כשאנחנו יכולים לעשות את הכל לבד. עד עכשיו עשינו בסדר ממש, אבל אנחנו צריכים להרחיב קצת.
אגב, אתה חושב שרופאים צריכים או יכולים להיות יותר אקטיביסטים?
טוב, אז
יותר מעורבים?
אני יכול להגיד שהמערכת שלנו היא מערכת שמכשירה אותנו משלב הלימודים ללהיות עובדים שכירים.
וקלינאים.
וכמובן קלינאים. אני חושב שההון החברתי שיש מאחורי השם, נגיד רופא, הוא הון חברתי שהוא לא מנוצל, ואני חושב שזה מצווה לנו להיות, אני יודע לקחת אותו, כי אתה נכנס ואתה אומר שלום, אני הרופא, קצת מקשיבים לך יותר. לא, והערכה החברתית אלינו היא מאוד גבוהה. ואני חושב שאם אנחנו לא מלמדים את הקולגות שלנו, את הכוח שלנו לעשות את העולם מקום יותר טוב. עכשיו, אני לא מתעלם, מי שעובד מאוד קשה בחדר ניתוח ומציל חיים כל יום, יש לנו משהו בחוויה הרפואית שלנו שאנחנו כבר תרמנו במשרד. אנחנו עובדים נורא קשה.
גם משהו ממלא.
נכון, אבל אני חושב שזה, שלא לנצל את העון החברתי הזה, זה באמת טעות. לא חושב שמלמדים אותנו להיות יזמים, אני חושב שצריכים קצת יותר מזה, אני חושב שצריכים ללמד אותנו לגייס משאבים, וצריכים ללמד, זאת אומרת,
עכשיו... אולי גם להיכנס לפוליטיקה, אולי להיכנס יותר לזירה הציבורית?
אני לא יודע, אני נמצא בנקודה עכשיו שאני אומר לעצמי באיזה שלב רופא מתחיל להיות אקטיביסט ומפסיק להיות רופא. אני לא יודע, אני...
זה חייב להיות בסתירה אחד לשני?
המקצוע הזה הוא... מידה מסוימת דורש המון למידה, המון עדכון, ואם אתה לא עובד כל הזמן, אתה מאבד ביטחון בזה, אפילו ברפואת משפחה. זו בדיוק ההתלבטות שלי בכמה שנים האחרונות, כמה אפשר לעשות גם וגם. אני חושב שהרבה פעמים הרופא שרוצה להיות האקטיביסט יכול להיות זה שמיישר את הפינות החדות, זה שעוזר, זה שהוא צ'מפיון של איזשהו מהלך. אני לא בטוח שזה ניצול נכון לגמרי שמישהו שהוא כזה כוח אדם נדיר שהוכשר כל כך הרבה יעשה את הפרויקטים האלה לבד, אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו רגילים להיות שחקני קבוצה, יש לנו הבנה בסיסית שאנחנו לא מסוגלים לבד, אף אחד מאיתנו לא מסוגל לבד, ושרובנו יודעים לעבוד מול אנשים ולעזור להם להביא רעיון לנגיד מקום אחר. אם אני עוזר למישהו להבין שהוא צריך להפסיק לעשן, ואני עוזר לו שהוא מפסיק, אני גם, אני מניח שאני יכול לעשות את זה גם בשינוי חברתי. ולכן, אני חושב שהמקום שלנו הקלאסי הוא, נגיד, ביזמים ובצ'מפיונס, והייתי שמח שרופאים יישארו רופאים, חולים צריכים שיטפלו בהם, אני חושב.
לסיום, יש לי 5 שאלות בזק, כאלה, מהמותן.
אוקיי.
אם לא הייתי רופא, הייתי...
הייתי עצוב.
הדבר הראשון שאני עושה בבוקר?
אני קם ומסתכל בטלפון.
מי הכי חשוב לי שיהיה גאה בי?
הילדים שלי, ממש.
אם היה לי עכשיו $1,000,000, הייתי?
פותח קרן מלגות ללימודי סיעוד באזור שלנו.
אם היו כותבים עליי ספר, מה הייתה הכותרת שלו?
רופא משפחה, רופא כפר.
תודה רבה, דוקטור אסי סיקורל.
תודה.